ערב טוב ומבורך לכולם, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ובלב זקני ישראל ביום אומר לאהרון, קח לך, מה זה יום השמיני? יום השמיני.
יום השמיני למילואים.
יום השמיני, שמיני אומרים זה מעל הטבע, שבע זה טבע, שמיני זה מעל הטבע, עשירי זה אחרית הימים, זה עולם הבא. אבל יום השמיני גם יכול להיות, אם תחשבו, אני עושה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני. זאת אומרת, שמיני בעצם יום ראשון. מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה היא הנקודת מחשבה שלנו. זה כמו טלפון. מה זה טלפון? הפלאפונים האלה, כל הטלפונים הסלולריים, כל הזמן משתפרים ומחדשים. לא עובר שנה שלא מוצאים דגם חדש, עוד דגם חדש, עוד דגם חדש. אבל דבר אחד לא הצליחו לפתור, הבעיה של הבטריה.
מה?
טעינה, טעינה, בטריה, מצבר. זו לא יכול לפתור, אין מה לעשות, משתמשים, הבטריה נגמרת, צריך להטעין. עכשיו, בואו נגיד שככה זה בעצם גם החיים שלנו. אנחנו, המטרה שלנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות מהמכשיר הזה, כן? שאנחנו הגיענו למצב שאנשים כבר מתקשרים, אפילו יושבים אחד על השני דרך המכשיר ולא מדברים. אז המטרה שלנו בגדול, וזה אולי היום הכלי הכי ממחיש את הרעיון, אנחנו צריכים להיות בתקשורת עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, התקשורת הזאת, איך אומרה, פתרנו את כל הבעיות, המכשיר הוא מאוד משוכלל, הקדוש ברוך הוא שומע, רואה הכל, אבל הבעיה שלפעמים הבטריה שלנו נחלשת, נגמרת, ואז צריך להטעין אותה. מה הם בעצם התחנות הטעינה של הבטריה שלנו? זה השבתות, הימים טובים והחגים, זה בעצם תחנות טעינה. זוהי טעות לבוא ולחשוב, כמו שדיברנו על מזמור לתודה, לבוא ולחשוב, מזמור לתודה שמדברים עליו כבר רבות והסברנו אותו, אומר שם הרש"ר הירש, מזמור לתודה דרך אגב בא במקום קורבן תודה, ואומרים חז"ל שכל הקורבנות עתידים להתבטל, חוץ מקורבן תודה. עכשיו, המזמור לתודה הוא כנגד קורבן התודה, ושם כתוב, עבדו את השם בשמחה. עכשיו, זה, למה אני מתייחס דווקא לקטע הזה? כי הקטע הזה יש לאנשים בעיה. אנשים חושבים שלעבוד את השם זה להביא קורבן, עבודת השם, או להתפלל שזה מקום קורבנות. אז הלכתי לבית הכנסת, התפללתי, ויצאתי החוצה, והכל בסדר, עבדתי את השם. אומר השער הירש, זוהי טעות רצינית. מכיוון שכל הרעיון של הקורבנות והתפילות הם בעצם האמצעי כדי להגיע לעבודת השם. זאת אומרת, כדי להגיע לעבודת השם, אני צריך את הקורבנות, אבל עבודת השם היא ביום יום, כל רגע ורגע, כל דקה ודקה, זו עבודת השם. אז עבדו את השם בשמחה, זה בעצם כל יום ויום, וכאן מתחברים עוד פעם לעניין הזה. לפעמים אנחנו צריכים חיזוקים. כמו שאמרנו, צריכים לבלה את הבטריה, להטעין את המצבר כדי שנוכל להמשיך להשתמש. אבל המטרה היא לא המילוי של המצבר, המטרה היא התקשורת לאחר המילוי. זאת אומרת, החג הוא לא המטרה, הקורבן הוא לא המטרה, הוא האמצעי כדי שנוכל לתקשר שוב עם הקדוש ברוך הוא. וזה חשוב להפנים. והיא ביום השמיני, הכוונה היא, יום השמיני זה מעל הטבע. למה הוא מעל הטבע? כי הוא אחרי שבע. אז אם אנחנו עשינו את השבע כמו שצריך, אז אנחנו יכולים להתחיל את השבוע החדש עם כוחות מחודשים. וזה ויהי ביום השמיני. מה קורה ביום השמיני הזה? מביאים קורבנות, והאש לא יורדת. אהרון יוצא אליך, משה אומר לו, מלא, תראה איזה פדיחות אתה עושה לי, מה הכנסת אותי כאן? אני כנראה בגלל חטא העגל, הקדוש ברוך הוא לא שולח. הוא לא אפילו חושב לרגע להאשים את העם. משה, אהרון, הכהן הגדול, הצדיק הגדול, את מי הוא מאשים? את עצמו, לא כמו שאצלנו נוהגים. באים לאשים, מישהו יותר מאשים את כל העולם חוץ מעצמו. הוא לא אשם בכלום. אהרון, צדיק עליון, אני אשם. בקיצור, משה נכנס עם אהרון, יורדת אש מהשמיים ואוכלת את הקורבנות. כולם ססים ושמחים, איזה יופי, איזה נחמד. באמת נחמד, יפה. חמש דקות לאחר מכן, עוד פעם יורדת אש מהשמיים, אבל
הילדים.
אוכלת את הילדים של אהרון, שהחליטו להכניש אש זרה אשר לא צומו לבית השם. אז כאן אנחנו רואים תופעה מאוד חשובה ומעניינת. מה בעצם תמון רעיונית בדבר הזה? כמובן שישנם פרשנים שמנסים להתחרות אחד בשני על איזה עבירות הם נענשו ומה הם עשו. הם היו שטויי יין, והם היו, ולכן באה פרשת שטויי היין לאחר מכן. הם היו שטויי יין, לא, הם לא היו להם ילדים, הם לא היו נשואים, ומה לא מכניסים. מצד שני, השלה הקדוש למשל כותב שהם היו קדושי עליון, ושאתם הגיעו לדרגת קדושה כל כך עליונה, שלא יכלו להישאר בעולם. כי מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? ולא איראני האדם וחי. זאת ישנה דרגה מסוימת שאי אפשר להיות בחיים. עולים מתרוממים. אבל הלימוד העמוק שתוך הרעיון הזה של הבנים של האש הזרה והאש הנכונה, זה לפעמים הגבול הוא דק. וצריך להבין שמצווה זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות. אחרת זו לא מצווה. זאת גם אם אנחנו חושבים שזה מצווה, זה לא מצווה. המרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה. באו, עם ישראל שמע, בכה, בלגנים, לא עולים, לא זה, הקדוש ברוך הוא העניש. למחרת עושים תשובה. באה קבוצה של אנשים, אנחנו רוצים לעלות. מה אומר להם משה?
לא.
לא תעלו. מה הם עושים? ומה קורה? הורגים אותם. ואז לכאורה צדקו. לכאורה צדקו. הרי יום לפני הם לא רצו להיות בקרה פחד, שיהרגו אותם. והנה בסופו של דבר הורגים אותם. אבל כמובן זו הסתכלות מעוותת על הדברים. אנחנו יודעים שהסיבה היחידה שהם נהרגו זה שהם הקריבו אש זרה אשר לא צובו. זה הבעיה של בני אהרון. אתם צוויתם לא להיכנס. ארץ ישראל, ארץ הקודש, לעלות לארץ, זו מצווה גדולה. נכון, כאשר השם מצווה לעשות. אבל כשהשם עושה, אומר לא לעשות, אז לא עושים. גם אם זה נראה לכם מצווה. כי הרעיון של מצווה זה לעשות כאשר ציווה השם. לא כאשר אתה ציווית, ולא מה שאתה חושב שהוא מצווה. אם הקדוש ברוך הוא אומר לא, אז זה לא. אבל הם רצו להתקרב לקדוש ברוך הוא, הם הביאו אש לקודש הקודשים. מה הבעיה? מה נורא? רצו להתקרב לקדוש ברוך הוא. אדוני, מישהו ביקש ממך? מישהו הרשה לך? אבל משה ואהרון קיבלו ציווי. מי אתה? מי אתם בכלל? זאת אומרת, יש כאן לימוד עצום. הקו העדין הזה, בין האסור והמותר, להבדיל בין הקודש לחול. בין להבדיל בין הטמא לטהור, גם זה מופיע הפרשה שלנו, מחלות אסורות. שתעשו את ההבדל. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה, זו מצווה. כשהקדוש ברוך הוא לא מצווה, זה לא מצווה. זה לא עושים. וזה בעצם הרעיון הזה של האש שפעמיים יורדת, פעם לטוב ופעם לרע. וזה גם הביא אותנו לעוד נקודה מאוד מעניינת. היינו עכשיו בפורים. אמרו לנו, חייב איני איש לי בסומי, עד לא ידע. בן אדם חייב להשתכר. ואם באמת, אנחנו באמת חושבים שחזל באמת חשבו שבן אדם צריך להשתכר ולהתגלגל ברחובות מלא בקי ומלוכלך ומתונף, זה מה שחזל חשבו, זה מה שחזל רצו. יש כאלה שאומרים שכן. אני לעניות דעתי לא נראה לי כך, ויש גם כאלה קטונתי מלבוא בין זה, אבל יש גם גדולים שאומרים כך, שזה לא הרעיון. מה הרעיון בעצם? עד לא ידע. מה זה עד לא ידע? בעצם מה קורה כשאני שותה יין? נכנס יין, יצא סוד. וכל הרעיון של פורים זה פנימיות. זה פנימיות מול חיצוניות. לכן התחפושות מתחפשים פנימיות מול חיצוניות. אנשים לא, איך אומרים, בן אדם בפורים שם תחפושת שלא רואים מי הוא. אבל אולי בעצם הוא מתחפש למה? למה שהוא רוצה להתחפש, או למה שההורים שלו רוצים שיתחפשו, הילדים. מה הם רוצים, למה הם מתחפשים הילדים? למה שהם רוצים להיות. הוא רוצה להיות ככה, רוצה להיות ככה. זאת אומרת, הוא כאילו מראה את הרצון האמיתי שלו בפורים. אותו דבר היין, שותים את היין, נכנס יין, יצא סוד. מה יוצא? הפנימיות של האדם. המחשבה מאחורי המעשה. אני
מתכוון לשתות יין בשביל לצמוח. כן. אז יש דבר, מי אלה ששותים יין בשביל להסתובב ברחובות, להסתכר, אז הם באמת משתגעים.
אני עוד על זה, כמו שאמרתי, השאלה מה יש לך בפנים. מה הרעיון של היין? נכנס יין, יצא סוד. זאת אומרת, אם אתה בן אדם מלא בתורה, מעשים טובים וצדיק, מה יצא בפורים? כל הדברים הטובים שעשית. אבל אם אתה מלא בזבל ושטויות ואבלים, מה יצא בפורים? הזבל יצא, אז אל תשתה. בפורים אל תשתה, שלא יראו אותך. תשתה לבד בבית בחדר. אז תספרי סיפור, מספרים על איזה חסיד אחד שהיה לו אבא שיקור. אבא אהב לשתות, לא הפסיק לשתות. הוא לא יודע מה לעשות. הוא היה עושה לו פדיחות, מה זה חבל על הזמן. הוא אומר, תראה, אבא שלך פה מצאנו אותו, כאן מצאנו אותו. אז הוא בא לאבא, אומר, תשמע, אבא, בוא, תשב בבית, אני אביא לך יין. אבל תשב בבית, אל תעשה לנו פדיחות בחוץ. אבל בסדר, כל עוד שאתה מביא לי יין, אני יכול לשתות? מה אכפת לי? אכפת לי איפה אני שותה, בבית מרזח או בבית, או ברחוב. ככה היה. יום אחד הולך בדרך, אבא שלו הולך בדרך לבית מדרש, הוא ראה על הרצפה, בתוך תעלה בצד, זרוק איזה שיקור, מה זה שיקור? חבל על הזמן. כולו מלא איך אומרים, איקי על עצמו, מלוכלך, מטונף, מה זה מראה זבעתי. נראה, מה זה עלוב חיים? חבל על הזמן. והילדים יורקים עליו וזורקים עליו דברים. הוא אומר, וואי, אתה יודע מה, אני לך הביתה עכשיו. אני אקח את האבא שלי, אני אראה לו איך נראה שיקור. לא יראה את זה, יכנס אותו כלך להלם, ויבין כמה סוג מסוכן זה לשתו. הוא לוקח את האבא שלו, מביא אותו. הנה, אבא, תראה, 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 תראה איך שנראה שיקור. הוא מסתכל, הוא בתוך הקי, בתוך הזה, מתכופף אליו. תגיד, איפה השגת את היין הזה? שיקור זה שיקור. זה לא יעזור. שואל אותו, איפה השגת את היין הזה? וזה בעצם צריך לדעת ולהבין. אז נכנס יין, יצא סוד. יש צד חיובי ויש צד שלילי לכל דבר. כי מצד אחד אומרים לנו בפרשה שלנו, פרשת אסור לכהנים לשתות לפני שנכנסים לעבודת השם. אז יין זה טוב או רע? עוד פעם, זה כמו האש זרה והאש הטובה. צריך לדעת, תלוי בדיוק מה אתה עושה ומי אמר לך מה לעשות ואיך אתה עושה. זה לא לעשות את הדברים על דעת עצמך. מעבר לעניין הזה, דיברנו על זה השבוע גם, על העניין של הקורבן תודה. העניין של הקורבנות בכלל. מהו הקורבן הכי חשוב?
עולה.
למה?
עולה קליל.
כי הוא עולה קליל, כולו להשם. ומקריבים אותו פעמיים ביום. הוא פותח את הקורבנות והוא סוגר את הקורבנות. כן, קורבן התמיד, זה קורבן העולה. לא, 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 עולה, עולה, עולה. עכשיו, יש קורבן חטאת. קורבן חטאת בא על מעבלם שחטא, עשה מעשה חטא, בשגגה, הוא מביא קורבן. בקורבן הזה חלק הולך להשם וחלק הולך לכהנים. עכשיו, קורבן עולה, עולה כולו להשם, אז כמו שאמרנו, הוא כמובן הכי קדוש. עכשיו, על מה בא קורבן עולה? מה? על מה? על מה נביא קורבן עולה? כשמה מקריבים קורבן עולה? על מה?
על חטא שעשה אדם.
לא, קורבן תמיד זה חובה לעשות את זה, זה לא... אבל
למה מביאים אותו?
כן, לחפר על משהו.
על איזה חטאים?
בן אדם וחברו?
על ערעורים רעים, מחשבות.
ערעורים רעים.
כן. זה קורבן עולה. עכשיו נשאלת השאלה. בן אדם חשב לעשות מעשה ולא עשה. מה יותר חמור? זה שחשב ולא עשה, או זה שעשה את המעשה?
זה שחשב. אומרים שגם החשבה זה
הרורי
העבירה. מה? זה עוד תכף אנחנו נגיע לזה, זה עוד נקודה.
הרורי
העבירה. אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. חשוב לדעת ולהבין, אם הקורבן עולה שבא על מחשבה, עולה כליל להשם, אז מה יותר חשוב, המחשבה או מעשה? המחשבה. למה המחשבה? בן אדם שלא חושב, בן אדם שלא חושב, מה הוא? זה בן אדם? זה לא בן אדם. בן אדם שלא חושב הוא לא בן אדם, זה בהמה. בהמה עובד על אינסטינקטים. בן אדם עובד על מחשבה, יש לו שכל. זאת אומרת, מה שמבדיל את האדם מהבהמה, שמקריב אותה קורבן, וזה בדיוק הרעיון, אתה מקריב את הבהמיות שלך. אבל אתה לא בהמה. אתה מפעיל את הראש, את המחשבה. ולכן הקורבן החשוב ביותר הוא קורבן על מחשבה, לא רק זה. בן אדם חשב להביא קורבן ולאכול אותו מחוץ למקום שצריך לאכול אותו, או מחוץ לזמן שצריך לאכול אותו. מה קורה לקורבן?
פיגול.
פיגול. אם בסוף הוא אכל בזמן ובמקום שמותר, המחשבה פסלה. אני יודע, אני שואל שאלות בלבלות, אני מבלבל בכוונה, זה לא להתרגש. אני בכלל מבלבל כי הרעיון הוא להבין שמה שחשוב זה המחשבה. זאת אומרת, אם אני חשבתי לאכול את הקורבן ביום המחרת, שאסור לי, אבל בסוף הספקתי לאכול אותו בזמן, לכאורה הייתי אומר, הקורבן בסדר. בגלל שחשבתי, מחשבת פיגול, מחשבת פיגול, לא מעשה, מחשבת פיגול פוסלת את הקורבן. עוד פעם, מחשבה. דרך אגב, פורים, גם אותה נקודה מעניינת, יש הלכה מאוד מוזרה בפורים. בן אדם שנסע, נגיד, מרעננה ביום היה, פורים היה ביום חמישי אצלנו, וביום שישי בירושלים. בן אדם נסע, אחרי ששמע את המגילה כאן ביום חמישי, ביום חמישי אחר הצהריים, הוא החליט לנסוע לירושלים ולהישאר שם על יום שישי בבוקר. מה קרה באותו רגע?
הוא חייב לשמוע גם ביום שישי וגם ביום חמישי בלילה.
עכשיו הוא, בסופו של דבר, ביום חמישי באמצע הלילה, החליט לחזור לרעננה. מה עכשיו קורה?
הוא חייב להישאר פה את
המגילה. לא נשאר. מה עכשיו?
זה לא בסדר,
לא? יקרא את המגילה, יקרא את המגילה ברעננה. זאת אומרת, מה קבע עכשיו את גורלו? המעשה או המחשבה?
המחשבה.
הלכות מאוד מוזרות כאלה, פשוט שמים את הדברים בפרופורציות. כמה שחשוב המחשבה שמאחורי המעשה. הבן אדם הוא הבן אדם החושב. בן אדם שלא חושב הוא לא בן אדם. וזה גם בעצם הרעיון של פנימיות וחיצוניות והרעיון של פורי. לכן מי שחשב להיות שם ולא היה שם, זה לא משנה, אתה חשבת? זה המסכות. זה היין שמוצאים את המחשבות הפנימיות של האדם שבדרך כלל הוא לא מוציא אותם. אבל ברגע שמשתחרר לו הלשון, אנחנו נקרא את היין, הוא מוציא.
אבל מתי מחויב אדם שקרא את המגילה פה לקרוא אותה פעם נוספת? נוסעים לטייל.
אז בשביל זה בפורים, אם את רוצה לעשות את הטייל, תחשבי לפני שאת נוסעת. מתי את נוסעת?
ביום שישי בצהריים.
אין שום בעיה.
את תסעי.
אם את נסעת לירושלים ביום חמישי אחרי הצהריים, והגעת לירושלים לפני כניסת הערב, ותכננת להישאר שם אחרי עלות השחר, התחייבת לקרוא גם בירושלים. התחייבת למצוות הפורים של ירושלים. גם משלוח מנות, הכל, הכל.
זה
היה חצות
יום.
לא, זה רעיון, עוד פעם יש בזה הרבה, אני כבר אומר, יש בזה הרבה חילוקי דעות, אבל הרעיון המרכזי שהרוב אומרים, זה השאלה, איפה את בדעתך לאחר כניסת הלילה, להיות בעיר הבוקר.
אם אני רוצה לטייל ב-10, 12, אז אם זה אחרי חצות פינוי, אחרי 12 דקה, או איך?
לא, לא הבנתי. מה?
אני מתכוונת אם אני רוצה לנסוע לירושלים לחצות יום של פורים, אחרי
פורים. אין בעיה. ביום שישי בצהריים את עושה את הפורים, אין שום בעיה. ביום שישי בבוקר גם אין בעיה. אחרי עלות השחר, אם נסעת מרעננה לזה, אין בעיה. ואני רק צריך לחשוב, אז אין שום בעיה. אז את רוצה להיות בלילה בירושלים? בסי בלילה, תחזרי באמצע הלילה. מה בעיה? אבל אם תבואי בלילה ותישארי, תבואי לפני שנכנס הלילה ותישארי שם בבוקר, את צריכה לקרוא את המגילה גם בירושלים. אבל אם תסעי למשל בבוקר של יום שישי, אין לך בעיה. גם אם תצאי באמצע הלילה של יום חמישי, גם לרוב הדעות גם אין לך בעיה. אבל אם יצאת בצהריים והגעת לירושלים לפני שנכנס הלילה, ותכננת להישאר שם לאחר הבוקר, אז התחייבת. דרך אגב, זה קורה לשתי הכיוונים, גם בן ירושלים ירצה לבוא ביום רביעי בלילה לכאן, נשאר ביום חמישי בבוקר, הוא יהיה חייב לקרוא כאן את המגילה, ואם הוא יחזור אחר כך ביום חמישי לירושלים, הוא יהיה חייב גם בירושלים לקרוא את המגילה. ויכול להיות מצב, דרך אגב, שהוא לא יקרא לא פה ולא שם, גם זה יכול לקרוא. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן כמה שהמחשבה היא חשובה, וזה בעצם רעיונית לדעת ולהבין מה זה הבן אדם, מה?
אם את אחותי לפני שנה הגיעה, ולא הבנתי למה היא מחפשת בית כנסת, כאילו אמרתי לה, מירב, את לא צריכה את ירושלים, מתשתגעים מחר הביתה.
אם הגיעה?
מסתבר שהיא קרה גם אצלנו, ולמחרת הבית אצלה.
כן.
עכשיו אני נסעתי אליה ביום שישי, אפילו אני אזכרת, נסעתי אליה בצהריים, אמרתי, זה איתו שאמרתי, שאתה אמרת עכשיו, כי הגעתי אליה בצהריים ביום שישי, אז כבר כאילו הייתי פטורה מה...
צהריים יפה נקמה. כן.
צריך לשלוח שוב ביום שישי,
הוא נשאר
שם
בירושלים? כן, הוא מחיים בכל המצוות של פורים, זה כאילו יש לו עוד פורים. ההלכה בדרך כלל מדברת על קריאת המגילה, אבל קריאת המגילה הולכת ביחד עם המצוות האחרות של פורים. זה גם על הניסים, זה כל הדברים שצריך להגיד, כי יש לו פורים, הוא בן ירושלים, לצורך העניין. טוב. אז ראינו את הקו הדק, ראינו את המחשבה מאחורי המעשה, וראינו את הקו הדק בין המותר ובין האסור, וזה מה שנקרא להבדיל בין הקודש, בין הטהור לבין הטמא. אנחנו עם ישראל, אנחנו עם מיוחד. אנחנו לא עם ככל העמים. ולכן אנחנו צריכים להפעיל את הראש קצת יותר מאחרים. אנחנו עכשיו נמצאים גם במצב הזה של אכילה, מדברים על אכילה. כל החגים שלנו, הכל מסביב לאכילה ושתייה, אכילה ושתייה. פורים, אתה חייב לאכול וחייב לשתות. פסח, חייב לאכול, חייב לשתות. ארבע כוסות, חייב לשתות של יין. מצד שני פרשה שלנו אומרים, לכהנים אסור לשתות. אז אמרנו, יש יין טוב, יש יין רע. השאלה, מה עושים? אם עושים מה שקדוש ברוך הוא רוצה, עושה או משהו, לא משהו הוא רוצה. עכשיו, בעניין הזה של שתייה ואכילה, מה כל כך חשוב באמת? למה דווקא שתייה ואכילה הם הדברים שכל כך מוחזקים בתוך היהדות? כאילו זה, כל מה שמסתובבים מסביב מסביב הראש, זה רק לאכול ולשתות, לאכול ולשתות. וזה מין תקודה מאוד מעניין. תראו, הרעיון הזה של פסח. אסור חמץ, מותר רק מצה. מה זה מצה? מה זה חמץ? אם חמץ זה כל כך רע, אז למה לא כל השנה נאכל מצה? למה רק בפסח נאכל מצה? אם זה כל כך גרוע, עד כדי כך שבן אדם שאוכל בפסח חמץ, הוא בקרת. קרת! בן אדם אוכל חזיר, מה העונש שלו? מלכות. מלכות, זה הכל. בן אדם אוכל חלה, כשרה למהדרין מן המהדרין, באיך שרבדת, הבית יוסף, הרבנות, כולם נתנו הכשר לחלה הזו. כולם.
בפסח.
אבל אוכל את זה בפסח. קראת. אבל רגע, סליחה, לפני שבוע אני עשיתי מצווה בזה. קיבלתי גן עדן בזכות החלה הזאת. עכשיו אני, לוקחים אותי מגן עדן, קראת?
העיתוי.
עוד פעם, זה כמו המרגלים. היום צריכים להיכנס, היום לא נכנסים. זה שזה היה כשר למהדרין בשבוע שעבר, זה נקודה בפני עצמה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מה אמר? בל יראה ובל ימצא. זה מה שעושים. כמובן שיש כאן רעיונות מאחורי זה. אבל קודם כל צריך לדעת להבין, לפני כל הרעיונות, אנחנו עושים את מה שקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות. אנחנו לא עובדים לפי שיקול הדעת העצמי שלנו. זה כמו שכתמי אמרנו, גם מקודם דיברת זה בשיעור באנגלית. צריך להבין את זה. אנחנו קצת לומדים, כבר חושבים שאנחנו גאונים גדולים. יש כל מיני רבנים צעירים, מחליטים החלטות, מקבלים זה, משנים דפוסי חיים, משנים חוקים, פלורליזם, בלבליזם. מאיפה המצאות האלה? מי אתם בכלל? כל אחד שקיבל תואר רב, כמו באוניברסיטה, הוא רב? מספרים השתיים מגדולי ישראל שהלכו בבני ברק בלילה, והפנסי רחוב מאירי. אז הוא אומר אחד לשני, תראה מה זה, תראה משהו מעניין. תראה. תראו את היד שלי.
צל.
צל, נכון? מה קורה לצל? כשאני הולך בצל, כשאני, עכשיו, כשאני מתרחק, כאן יש הרבה רוב, כל הכיוונים והצדדים. אבל ככל שאני אתרחק מהצל, כן, מה יקרה לצל שלי? מה יקרה לצל שלי?
יותר ארוך.
כשאני אתקרב לאור, הצל שלי יתקצר, עד שהוא, כשאני אהיה מתחת לאור, ייעלם לגמרי. אומר, תראה מה זה. בן אדם לומד קצת תורה, קיבל קצת אור. הוא רואה, יש לו צל ארוך, ארוך, ארוך. וואו, הוא קבליסט. מחלק מאות. מה הוא עושה? ניסים ונפלאות. בבס, בבס, בבא, איך אומרים? בבא במבה, בבא קמבה. מה זה? חבל על הזמן. אבל מהי האמת היא? שכל הצל הגדול הזה, זה בגלל שהוא כל כך רחוק מהאור, שהוא ראה קצת אור, כבר חושב מי יודע מה. אבל מה יקרה? כשהוא יתקרב לאור, יתקרב עוד, וכמו שאמרתי, אני כבר כמה שנים לומד קצת קבלה. ואני יכול להגיד לכם, שהיום יודע פחות מה שידעתי לפני שנתיים. מה אמר שלמה המלך? החכמתי? פרשת פרה, שבת אנחנו נקרא, והיא רחוקה ממני. מי שחושב שהוא יודע, הוא לא יודע כלום.
קודם חשבת שאתה יודע, חשבתי למה אתה
רוצה... הבנתי שאני לא יודע כלום, נכון? אבל זה התורה. זה כמו השבוע, דיברנו קטע מבטן חלקנו, קטע מאוד יפה. אומרים, בקריאת שמה אומרים, והם שומעת שמועים מצוותיי. בדם צריך לקיים את כל המצוות הזה. אז בואו אומרים, איך בן אדם יכול לקיים את כל המצוות? אומר, משל למה הדבר דומה? אומרת הגמרא שם. מלך שהיה לו בור בחצר, בור עד התאום, בור בלי תחתית, לא רואים את הסוף שלו. אמר לאחד מהשרים שלו, תזכור לי פועלים שימלאו את הבור. הוא הביא פועלים. אז יהיו פועלים טיפשים, באו, הסתכלו בבור, ראו, וואו, וואו, אין לו סוף. אנחנו לא מסוגלים לסגור את הבור הזה. הלכו הביתה. מה הפועלים החכמים הסתכלו, אמרו, מה למה אכפת לי? אני מקבל משכורת? אז אני מלא. כל מה שאני מלא, אני מקבל כסף. צודקים. אומר הקדוש ברוך הוא לאנשים, חבר'ה, אני ביקש לכם ללמוד את כל התורה כולה? לא. אני נותן לכם שכר על מה? על התוצאה? לא. על ההשקעה. אני אתן לכם על העמל. אומר שם מביא משל לחפץ חיים. חפץ חיים ישב עם החתן שלו, רב הירש, מלי זצל. כתבו את המשנה ברורה. אחד מהספרים הכי ידועים שיש לנו. ספר הלכה אחד הכי ידועים.
איזה?
המשנה ברורה. משנה ברורה. בקיצור, שלושה ימים הם עמלים בשביל למצוא הלכה שכתבו אותה בשתי שורות. שתי שורות. אומר החתן לחפץ חיים זצ"ל, אומר לו, תראה מה זה. מי שיקרא את ההלכה הזו של השתי שורות, הוא יבין כמה אנחנו השקענו ששלושה ימים אנחנו יושבים בשביל לכתוב את השתי שורות האלה. אומר לו, מה אכפת לך? מה הוא יחשוב? אתה יודע, לפני כמה שנים הייתי ברוסיה, היום שם בונים שם פסי רכבת. אני רואה שם אבא ובן. איך אני יודע שם אבא ובן? שמעתי אותם מדברים. אז הבן אומר לאבא, אבא, בזמן שהם מנקשים שם סלעים כאלה גדולים, מה זה עובדים כמו חמורים, מזיעים. הבן אומר לאבא, אבא, תראה מה זה. אנחנו מורידים את הסלעים. יבואו, יישרו את האדמה. אחר כך עשינו את את הקרשים, אחר כך את המסילות, אחר כך את הזה, ואחר כך תבוא הרכבת. חודשים של עבודה. זה מזיעים, קשים. עכשיו תבוא הרכבת, יעבור שם איזה נוסע, בכמה שניות עובר את המקום הזה. כמה שניות. האם הוא ידע להעריך כמה אנחנו השקענו? אמר לו, אבא, עצר פפושקה, עצר הוא אבא שלנו. אנחנו עושים משל אבא, אבא שלנו, אין לי אבא. אבל, אומר חפץ חיים, לנו יש את אבא שבשמיים. אבא שבשמיים, הוא יודע מה אנחנו השקענו. והוא גם נותן שכר על מה שהשקענו. התוצאה? את מי זה מעניין? אז זה שתי שורות, שורה אחת. מי שיקרא, יקרא. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו עשינו. וזוהי עוד נקודה חשובה להבנה. אנחנו לא מקבלים שכר על התוצאה, אנחנו מקבלים שכר על העמל, על העבודה. ואם אנחנו מדברים על עמל ועבודה...
לא על ההספק.
לא על ההספק. על ניצול היכולות שלנו, המאמצים שלנו, על זה מקבלים שכר. ככה שאין לנו מה לפחד, אין לנו מה לדאוג מכלום. ומה שאנחנו צריכים לדעת ולהבין, שאנחנו עכשיו מדברים כאן על שתיית יין, מותר, אסור, על האש, מותר, אסור, על להיכנס לארץ, לא להיכנס לארץ, אז אנחנו מבינים קודם כל דבר מאוד פשוט. האדם הוא קודם כל המחשבה מאחורי המעשה. המעשה כשלעצמו, הוא יכול לפעמים להיות טוב, ולפעמים להיות גרוע. השאלה היא מה המחשבה מאחורי המעשה, והאם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך או לא ציווה אותך. ועוד יותר גרוע אם ציווה אותך לא לעשות. בפורים אמר לך חי אבינס לבוסומי, אז אתה תשתה. בפסח אמר לך לשתות, תשתה. שאמר לכהן לפני שנכנס לעבודת מנקדש לא לשתות, הוא לא ישתה. נקודה. בדיוק, נקודה. בזה נגמר הסיפור. עכשיו אנחנו עומדים בעניין של אכילה ושתייה. ואנחנו עומדים לפסח, ויש לנו מצד אחד את החמץ שאמרנו, שקשר למהדרין, אבל פתאום בפסח קרת. מצד שני, יש את המצה. מה זה המצה ומה זה החמץ? ומה רעיונית נמצא מאחורי הדברים האלה? אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של בנייה. קודם כל בפורים הבנו את הפנימיות של הדברים. יש את החיצוניות ויש את הפנימיות. החמץ הוא גם, הוא נראה מבחוץ, מנופח, יפה, אבל תכלס, זה ניפוח. זה לא אמת. המצה זה האמת. מעבר לזה, אם אני לוקח כיכר לחם, טריה, טעימה, מצוינת, בעוד שבוע אני יכול לאכול אותה?
מצה,
גם עוד שנה אני יכול לאכול. זאת אומרת, שאנחנו רואים שהדבר המנופח הזה, בעצם, יש לו חיים מאוד קצרים. זאת אומרת, כל מי שחושב שבגאווה ובחיצוניות הוא ישלוט על העולם, יש לזה חיים מאוד קצרים. האמת, יש לה חיים ארוכים. האמת הפנימית, המצה, לא יש חיים ארוכים. וזה בעצם אחד מהלימודים של פסח. לדעת ולהבין. אבל, חשוב להבין, שבשבוע של דבר, כמו שאמרנו, והיא ביום השמיני, התפקיד שלנו זה להתמודד עם החמץ. לא להתמודד עם המצה. לכן, אם התפקיד היה להתמודד עם המצה, אז כל השנה היינו אוכלים מצה. ולא היינו אוכלים חמץ בכלל. ואם מה שהיה חשוב זה החגים, אז אולי כל השנה היו חגים. אבל כמו שאמרנו, אלא רק תחנות טעינה. והמטרה בעצם של הפסח ושל אכילת המצה ובל יראה ובל ימצא החמץ, זה בעצם טעינה משופרת. זה, איך אומרים, להחליף לנו בטריה. תת לנו בטריה שהתקשורת שלנו עם הקדוש ברוך הוא תהיה כל כך טובה שחבל על הזמן אפילו לדבר עליה. וזה הרעיון של החמץ והמצה. זאת אומרת שלדעת ולהבין שאחרי שאכלתי מצה שבוע, עכשיו אני רוצה להתמודד עם החמץ, אבל אני מתמודד איתו יפה, כי זה התפקיד שלי. התפקיד שלי זה לקחת את העולם הזה המנופח הזה, את העולם הזה הגוותן הזה, את החיצוניות הנוצצת הזאת, ולהכניס לתוכן אמיתי. לקחת אותה ולהכניס לה בפנים את האמת, שתחזיק אותה, שתחזק אותה. זה הרעיון. ולזה אנחנו צריכים להתכונן. כמו שאמרנו, סוף מעשה מחשבה תחילה. המחשבה זה גם התכוננות לדברים. זה לא לבוא אליהם ככה. זה לא לבוא לליל הסדר, לנחות בליל הסדר, פאק, יאללה, הנה, נפתח את האגדה. מי שעושה כך, טעות. זו לא הכנה. ולאם צריך להכין? להכין את עצמו, במיוחד לליל הסדר. כמו שאמרנו, ליל הסדר הזה, איך אומרים, המצה הזאת נועדה להכשיר אותנו לקראת השנה החדשה. לקראת מה שיקרה אחרי פסח. ולכן, אם אנחנו לא נתכונן כמו שצריך, אז אנחנו גם לא נקבל טעינה כמו שצריך. ולכן כדאי להתחיל כבר עכשיו, להתחיל להתכונן לליל הסדר במיוחד, לדעת על מה נדבר, מה נעשה, שיהיה לילה חווייתי, שיהיה לילה טוב, לדעת ולהבין שאני השם המעלה אתכם ארץ מצרים. כתוב בפרשה שלנו, המעלה אתכם, לא המוציא אתכם, בדרך קצר כתוב המוציא, המעלה אתכם, אני מעלה אתכם ארץ, יש מטרה, אנחנו צריכים להתעלות, להיות מעל לדברים הרגילים, להיות מעל החמץ, לקחת את אותה מצה, ולהכניס את הלקחים שלה לתוך החמץ. כשאנחנו מדברים על חמץ ומצה, ועל התהליך הזה, יש כאן עוד נקודה מאוד מעניינת. ביום הראשון של פסח, מוצאי יום ראשון של פסח, אנחנו נקריב את קורבן העומר. ואנחנו נתחיל לספור את ספירת העומר. מאכל, הקורבן העומר הוא מסעורים שהוא מאכל בהמה. ואז מתחיל תהליך שמתחיל בפסח בעצם, ואז הוא מסתיים בעצרת, שזה חג השבועות, חג מתן תורה, שבו אנחנו מביאים את שני הלחם. שזה מחיטה. הדבר המעניין הוא גם, שממש במאמר מוסגר, זה שבבית המקדש אסור להכניס חמץ. כל שעור וכל דבש לא תקטיב ממנו של השם. אבל ישנם שתי קורבנות במקדש שבאים לכם חמץ. אחד זה קורבן התודה שהזכרנו אותו מקודם, וגם שם הסברנו שהרעיון הוא להתמודד עם החיים, לוי אומר, זה להתמודד עם החמץ. לא רק עם המצה, שיש גם מצה וגם חמץ. זה הקורבן הראשון. והקורבן השני זה שתי הלחמים. שתי הלחמים באים מחיטים חמץ, כדי להראות לנו שזה בעצם מה שאנחנו צריכים להיות. אנחנו צריכים לבדות את עצמנו בתור אדם. מה זה אדם? אדם בנוי מגוף ורוח. רוחניות וגשמיות. ולכן המצה מסמלת בעצם את הרוחניות, והחמץ מסמל את הגשמיות. ואנחנו, התפקיד שלנו זה לשלב את הדברים. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לבנות את עצמנו במהלך אותה ספירה, כדי להגיע מדרגת בהמה, להגיע לדרגה של אדם. ואז האדם הזה מתמודד בהצלחה עם החמץ בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ההתמודדות עם החמץ, דרך אגב, מתחילה כבר באמצע, בתחילת ספירת העומר. לאחר 7 ימים, אנחנו כבר מתחילים עם החמץ. אבל החמץ הזה הוא עדיין חמץ בהמי. כי אנחנו עדיין נמצאים בשלב של הבהמה והבנייה. אבל אז המטרה שלנו להגיע למתן תורה. מתן תורה, אנחנו מגיעים לשלמות. אנחנו מגיעים, אנחנו אומרים, לשתי הלחמים מחיטים, שזה מאכל אדם. וכאן בעצם עשינו את המטרה. חיברנו את הרוחניות והגשמיות. בנינו את האדם כמו שצריך. בנינו את האדם שהוא בנוי מגוף ונשמה. גשמיות ורוחניות. כשאנחנו עשינו את זה, זה בעצם התפקיד שלנו. ובשביל זה כל הרעיונות. וזה מתחיל סוף מעשה במחשבה תחילה. וזה מה שאנחנו צריכים להחזיר לנו לראש.